כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית.
שלום לכם, כאן ספורט, הפועל תל אביב החל היום עידן חדש, עידן בעלות אמריקאית, דיוויד ומיכאל מינצברג הם ראשי קבוצת הניהול החדשה, מיד הקולות והפרטים המלאים. נהיה גם עם בעלי הפועל חיפה, יואב קאט, לקראת הדרבי החיפאי במחזור הקרוב, דרבי שמשפיע לא רק על מאבק האליפות, אלא גם על זהות העולה אולי לפלייאוף העליון. יהיה איתנו גם רוני רוזנטל, אגדת ליברפול והפרמייר ליג, הוא ידבר איתנו על ההצלחה של מנור סולומון וגם על הכישלון של ליברפול. גם המשימות האירופיות של אליצור רמלה בכדורסל אנשים על הפרק, אפשרות לעלות לחצי גמר יורו-קאפ, וגם בכדורף יש גמר היסטורי אירופי בגביע האתגר, זה קורה ביום ראשון. על הכל ועוד מיד מפיקה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, משה ליכטנשטיין בירושלים, ליאן וילדאו איתכם עד חמש. יוצאים לדרך עם הסיפור המרכזי של היום הזה, העברת הבעלות, או יותר נכון, העברת זכויות הניהול מקבוצת ניסנוב לקבוצת מינצברג, דיוויד ומיכאל מינצברג, אותם אנשי עסקים אמריקנים יהודים, שלמעשה ייקחו את המושכות, ויחד עם שורה ארוכה של אנשים, תכף ננסה גם להבין איך זה בדיוק יעבוד, הם אלה שינהלו את הפועל תל אביב, רוכשים או למעשה יחזיקו בכ-55% בעלות. אגב, מה שנקרא, בעלים הקיימים עדיין יהיו בעלים, באחוזים מופחתים, ללא אפשרות שליטה במועדון. עוד מעט גם נהיה עם הבעלים הקודמים, אבל קודם בוא נשמע את דיוויד מינצברג היום מסיבת עיתונאים, ככה חצי מסיבת עיתונאים שהוא עורך במשרד עורכי הדין שבו הוא היה, מדבר על התוכניות המקצועיות.
On one side you have the business side, which is what Liran manages. On the other side you have the football side, which we're bringing in people to manage. My brother and I are responsible for the decisions. We're going to form a board to help us with make those decisions. But the most important thing we can do for our leaders on each side is to give them the resources and then get out of the way.
אז דיוויד מינצברג מדבר על כך שיש שני אפיקים, האפיק הניהולי שאותו ינהל אירן מוכתר, שהוא כעת המנכ״ל וימשיך לנהל לפחות בשלב הראשון, והאפיק המקצועי, שם יגיע מנהל מקצועי, אחר כך גם נרחיב לעניין הזה, ניק המונד, זה האיש, אדם ששימש ומשמש בכדורגל האנגלי בתפקידי ניהול, ותחתיו יעבוד חן סול, כסוג של מנהל מקצועי ישראלי, חן סול הוא סקאוט היום בהפועל תל אביב, והוא אומר, התפקיד שלנו זה פשוט לתת את המשאבים, ולא להפריע, כך על פי מינצברג, וזו תמונת המצב, לפחות איזושהי אינדיקציה, כי עדיין יש הרבה מאוד סימני שאלה, וננסה גם להפריך את אותם סימני שאלה, גם עם מי שהיה הבעלים של הפועל תל אביב, עדיין הבעלים, אבל לא כחלק ממי שמחליטים במועדון, זאב גרינברג, בעלי הפועל תל אביב, לשעבר, או בערך לשעבר, שלום.
שלום רב.
תחושת הקלה אצלך?
כן, בהחלט. איזושהי תחושה של סגירת מעגל. כן, בהחלט. תהליך שהתחיל לפני 6 שנים. היום באיזשהו מקום מסתיים. אני מקווה שעשינו את המעגל כמו שצריך, ואני מקווה שמהיום הקבוצה הזאת תצא דרך חדשה, ככה אני מקווה.
אם כי אתם לא יוצאים מהתמונה, אתם לא תנהלו, לא אתה, לא האחים תושב, לא האחים ניסנוב שהיו בפרונט, לא ינהלו את המועדון, ואתם עדיין בעלים באיזשהו אופן.
אנחנו ממש בעלים, כן, ממש בעלים. אנחנו לא ננהל את המועדון. אנחנו נתנו את המושכות לחברה שאנחנו מאמינים שהם יודעים את העבודה. יש להם תוכניות מרחיקות לכת. ואני בטוח שהמועדון הזה הולך למקומות שהוא לא יכול להגיע אליהם איתנו. זאת התקווה שלנו הגדולה. אנחנו נשארים חלק, מהצד, חלק, צופים, בגאווה. איך הדבר הזה שהצלנו לפני 6 שנים הולך למקום אחר. כולי תקווה שהאוהדים יבינו את זה בעוד כמה שנה הבאה, כבר בעונה הבאה, או אולי ייקח קצת זמן להגיע לתוצאות האינטרסים מקצועיות, אבל בסך הכל הכללי הניהול יהיה מהיום הראשון, מהדי וואן, לדעתי מהיום הניהול יהיה אחר לגמרי, אחר מהסטנדרטים שאנחנו מכירים, זו דעתי.
אז זהו, על מה זה נשמח זה, כי אתה למעשה עדיין נשאר בעלים יחד עם החברים שלך, הם לוקחים את המושכות ב-55%, אני מבין, אם הם בעלי ממון ותוכניות ואמצעים, למה הם לא לוקחים 100% למשל?
שאלה מצוינת, תראה, להם בהסכם איתנו יש את האופציה, בשנה הראשונה, בכל רגע נתון, לבוא ולקנות את כל האחוזים שלנו. אני מבין שחלק שמי מהשותפים שלי ביקש חלק מהכסף קיבל אותו. זאת אומרת, אני לא חושב שיש להם בעיה היום לקנות הכל. אני לא יודע, זה איזשהו עניין שהתגלגל תוך כדי תנועה, זה כבר מסע ומתן של הרבה זמן. אני מסכים איתך שאנחנו איזשהו יריעת פתיחה כזאת, שהכדור עדיין באוויר ועוד לא נחת, ונתן לעצמי שבשבועות או בחודשים הקרובים הדברים יותר יתבהרו, אבל בגדול זה המצב כיום. המצב כיום שמי שרצה מהבעלים למכור חלק מהמניות שלו, מכר להם, ומי שלא רצה, נשאר עם כל המניות שלו. אני בחרתי בדרך הזאת, אני מקווה שבחרתי נכון.
כמעט, אתה בונה על זה שהפועל תל אביב תהיה רווחית? כי הרי, אני מנסה להבין, מי שם כסף, מי שם כסף, מי שם כסף שנה הבאה,
זה בכלל לא בא משם, זה בכלל לא בא משם. זה בא ממקום שאני לפני 6 שנים עשיתי מהלך, והצלתי את המועדון הזה עם חלק, זאת אומרת, הייתי חלק ממהלך שהציל את המועדון הזה, ואני הייתי מת גם לי לקחת חלק, להמשיך לקחת חלק בשלב הבא שלו, בהחלט. עכשיו, אני מבין שכמנהל אני לא יכול לעשות את זה, אז אני אעשה את זה כבעלים, כשותף, כבעל מניות. אני חושב שזה, מבחינתי לפחות, סגירת מעגל.
אבל מה זה אומר מבחינת איך מביאים כסף לעונה הבאה? כל הבעלים, כל מי שמחזיק מניות יצטרך גם להביא כסף מהבית, או אתם שותפים שקטים, שמתם את מה ששמתם, לא מבקשים בחזרה, וזו התמונה?
בדיוק זאת התמונה. אנחנו למעשה על הלוואת בעלים שלנו הייתה בקבוצה, ויתרנו, הפכנו אותה למניות, אנחנו היום בעלי מניות, שיש בינינו הסכם עם מה שנקרא, עם בעלי מניות ה-A, סוג A, שזה מניות שהאמריקאים קנו, יש בינינו הסכם שהם לוקחים על עצמם את כל ההתחייבויות, ואת כל הזכויות, ואת כל הניהול, ואת כל ההחלטות, ואנחנו הופכים להיות שותפים שקטים, ללא יכולת ניהול וללא יכולת החלטה, אבל גם ללא סיכונים, חד משמעית, זה בדיוק ההסכם.
אני רוצה לך את הקרדיט, כי אתה בין הבודדים שהאמנת שהעסקה הזאת תצא לפועל, כאן בשידור אצלנו בתוכנית הזו, אמרת לפני יותר מחודש, מרבית הסיכויים שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, וזה אכן מוכיח את עצמו. מה שכנע אותך באמריקאים האלה שהם רציניים לעומת פניות עבר שלא צלחו או דברים אחרים?
תראו, האמריקאים האלה, אני בכלל, אני לא מומחה בשוק ההון האמריקאי, אבל כל הנושא הזה של בתי השקעות שמתעסקות בקבוצות ספורט מקצועניות, לדעתי הוא בחיתוליו. לדעתי זה איזשהו תחום שעכשיו נכנס לתחום הפיננסי שמעניין משקיעים בעולם. אני, עד כמה שאני מבין, אין הרבה קבוצות בעולם שמנהלות על ידי כאלה בתי השקעות. אותו רגע שראיתי שבית השקעות שמתעסק בקבוצות ספורט, מצהיר שהוא רואה בהפועל תל אביב פוטנציאל עסקי שהוא יכול להפיק ממנו תועלת, תפקיד, הוא לא יכחיש את זה אף פעם, אבל תועלת. אז אני אמרתי, בעצם למה לא? אנחנו הרי נותנים להם בחינם. הרי מה, במצב שנוצר, הם כאילו נכנסו איתנו מתחת לאלונקה ב-5 לינואר 2017. הם נכנסו באותם ערכים. אנחנו לא הרווחנו כסף, אנחנו לא ביקשנו מהם איזשהו אקסטרה לכסף. אם היו נכנסים איתנו ב-5 לינואר 2017, מתחת לאלונקה, היו משקיעים את מה שהם משקיעים היום, היו עומדים היום עם בדיוק אותם 40% מניות שהם יצאו איתם לדרך. זאת אומרת, הם לא שילמו גרוש מיותר, אז אני אומר לעצמי, למה לא? אם גוף שרואה כזה פוטנציאל עסקי, זה בדיוק בליבת העסקים שלו. אני חשבתי שהם יעשו את המהלך הזה, ואני צדקתי, אני שמח שצדקתי.
זהו, אני רוצה שאתך דווקא גם כאוהד, אבל גם כאיש עסקים. אתה לא חושב שהם עוד שנה יתפקחו ויבינו שאי אפשר לעשות כסף בכדורגל הישראלי, כי בסוף כולם פה מפסידים, עוד לא, אין כל כך מודל של מישהו שהרוויח בכדורגל הישראלי.
זה במידה מסוימת נכון, אבל אתם צריכים להבין דבר אחד. ברגע שבית השקעות משקיע בקבוצת כדורגל לצורך העניין, אבל יכול להיות גם בכל חברה, הוא פחות מעניין אותו מה החברה או הקבוצת הכדורגל תרוויח. הוא יותר מעניין אותו איך ציבור המשקיעים שלו תופס את ההשקעה שלו. זאת אומרת, לא בהכרח מונחים שאנחנו מדברים עליהם כמונחים של רווח והפסד, זה אותם מונחים שהאמריקאים האלה מדברים עליהם. אני לא רוצה להרחיב בעניין הזה, אבל אני חושב שהם ידעו להרוויח מזה כסף, גם אם לא ישירות דרך הפועל תל אביב.
הבנתי, זה כמו חלק מהפורטפוליו שלהם, הם מרים השקעה בישראל, מרים קבוצת כדורגל, החזקה בקבוצת ספורט, תרומה לקהילה, וזה טוב להם גם אם לא מרוויחים שקל מהעניין. אם אני מבין נכון את הסאבטקסט שלך.
כן, אבל אם אתה רוצה לדבר יותר מפורט על העניין הזה, אז ברגע שהמניה הזאת שנקראת הפועל תל אביב תשדר
הצלחה.
חזיות אופטימיות, אז המניה עצמה תעלה והיא עצמה היא הרווח. עצם האנשים שיבואו להשקיע ויקנו מניות של החברה הזאת, זה הרווח, אבל אני באמת לא, אני לא דיברתי איפה מהאמריקאים האלה, אני באמת לא יודע מה התוכניות שלהם, מה שאני אומר לכם זה הגיגי ליבי, ככה אני מאמין, אבל אני לא יודע מה התוכניות שלהם בדיוק, ככה אני מאמין.
אז זאביק,
בגלל זה שהאם לשאלתך, למה חשבתי שזה יקרה, אז זה מה שראיתי לנגד עיניי, זה בדיוק מה שראיתי.
אז לסיום, דיברת על הגיגי לב, אני רוצה לשאול על התחושות לב שלך, כי עברתם גם תקופה לא פשוטה, מחאות של קהל, אומנם פחות נגדך, יותר נגד האחים ניסנוב, אבל כאילו הצלתם את הפועל תל אביב וקיבלתם הרבה תלונות וגערות ומחאות נגדכם. אז היום, בפרספקטיבה יותר רחבה, איך אתה רואה את התקופה שלך בהפועל תל אביב? ואם לא, האם לא היו קצת כפויי טובה כלפיכם?
אני מאמין ש... בעלים של הפועל תל אביב בדרך כלל צריכים להישפט בפרספקטיבה של האחורנית ולא תוך כדי תנועה. אני מעריך שיהודי הפועל תל אביב אחרי שיגמר העידן שלנו ויתחיל העידן של האמריקאים ואני מאמין שלנו יש הרבה נקודות זכות למרות כל הביקורת ולמרות שכל אוהד יושב מול עצמו במראה ואומר נכון הם עשו טעויות, נכון לפעמים התנהלו אולי בצורה שלא כך הבנו, נכון ההצגים המקצועיים שלהם לא היו מספיק טובים, אבל בטח אולי כללי לקחנו דבר משום מקום והפכנו אותו לדבר מסגשג, מחלקת נוער לתפארת, קבוצה בליגת על, מושכת קהל כל שבוע, עיתונים מלאים רק העיתונים ואתרים מתעסקים בהפועל תל אביב כל יום וכל הלילה. אז גם מבחינת ההתנהלות הכלכלית, סך הכל אנחנו לא יודע אם יש הרבה קבוצות בכדורגל הישראלי שיכולות להציג מאזנים כמו שלנו, חסרי גירעון כמעט לחלוטין, וגם אם יש גירעון אנחנו יודעים תמיד איך לקסות אותו, אם למחירת שחקן או... כאילו, התנהלנו נכון, אז אני מאמין שעוד הפועל תל אביב שישבו בינם לבין עצמם ועשו חשבון נפש, בסופו של יום יבינו שהיינו בעלים בסדר גמור, ועשינו את התפקיד שלנו, שהבטחנו שנעביר ומצאנו מישהו שבאמת ייקח את זה, ובאמת הוא לוקח את זה ברוח חיובית, ואני חושב שסך הכל הכללי התוצאה שלנו היא טובה, אם אתה שואל אותי, והאוהדים הם יבינו את זה, אם לא מבינים את זה היום, יבינו את זה במהלך בעתיד, אני מקווה.
נו, דיברת על עיתונים, אז תן ציון בעיתון, יום אחרי הבעלות, העברת, איזה ציון אתה נותן לבעלות שלכם, לתקופה של 6 שנים הללו?
אני חושב 8.5.
8.5. אוקיי, אז אנחנו קודם כל רוצים להודות לך שהיית איתנו, וככה גם סיברת את האוזן לגבי הנתונים. זאב גרינברג, בהצלחה בהמשך.
תודה רבה לכם.
תודה. אז זאת תמונת המצב באשר לבעלות הקודמת, ואיך רואים את זה, הבעלים הקודמים, את הרכישה של הבעלים החדשים. אגב, הבעלים החדשים מבטיחים חגיגות 100 גדולות של 100 שנה של המועדון, כולל משחק ידידות מול פלימוס ארגייל, קבוצה שבה הם מעורבים גם באיזשהו אופן בניהול או בדירקטוריון שם באנגליה. אז עוד חזון למועד, אנחנו גם נעסוק בהמשך התוכנית בעוד ענייני הפועל תל אביב, כולל החגיגות 100. יש גם שיר חדש לכבוד חגיגות 100 למועדון, אז גם אותו נשמיע. אבל קודם מוקד התנועה. באלון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה. דרך 6 צפון העמוסה ממחלף בית קמה לכיוון מחלף קריית גת, גם ממחלף נשרים עד בן שמן, וממחלף קסם עד מחלף אייל, וגם ממחלף עירון עד מנהרות נילי, הכל בגלל תאונות דרכים. דרומה עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. כאן ספורט, עכשיו אנחנו לאנגליה, שם מנור סולומון עושה חייל, 4 שערים רצופים, 3 בליגה, 1 בגביע, הוא מועמד לשחקן החודש, אתם אגב יכולים להצביע בעצמכם באתר שם של הפרמייר ליג, יחד עם עוד שחקנים כמו מרקוס רשפורד, ישבה גם בתסי של רוני רוזנטל של 3 משחקי ליגה רצופים בפרמייר ליג, סי ותיק מאוד, ואיתנו האיש מכיר היטב את המעמד הזה, רוני רוזנטל, שלום.
שלום.
תגיד, מה קורה באנגליה? כי פה יש טירוף מנור סולומון, גם באנגליה או שאנחנו קצת מנפחים את זה?
לא, בארץ תמיד מנפחים את זה יותר. זה טוב לגבי כל שחקן ישראלי, אבל אין ספק שמנור, אני שמח בשבילו שהוא קיבל סוף סוף את ההזדמנות לשחק יותר. הוא הוכיח את זה כבר אז שהוא התחיל לשחק, ואז לרוע מזל הוא נפצע. ושוב, הוא היה צריך לחכות כל כך הרבה זמן, אבל מהרגע שהוא קיבל את ההזדמנות, הוא הוכיח מיד שהוא עושה אימפקט מיידי על המשחק, והוא פשוט שחקן יעיל, והוא מייצר, וזה הדבר הכי חשוב.
שמחת שהוא שווה את השיא שלך של 3 משחקי ליגה רצופים? הופתעת? זכרת בכלל שהיה לך שיא כזה?
שמחתי מאוד, הלוואי והרבו. הלוואי והרבו, כי אם יהיו לנו כמה שיותר שחקנים, יהיה לנו אולי הזדמנות לעשות דברים יותר טובים עם הנבחרת.
תראה, מה שאהבנו תמיד לראות אותך, היה לך את הכוח המתפרץ, את היכולת להשתלב בכדורגל האנגלי הקשוח והמהיר, ומנור, למרות שהוא שחקן כאילו קטן בממדי גוף, עושה רושם שהוא מתאים כמו כפפה ליד, כי הוא גם משלב את המהירות והטכניקה, והוא גם יש לו מרכז כובד נמוך, הוא מתאים ביכולות הפיזיות מתברר.
הגודל לא משנה, משנה המהירות ויכולת הביצוע, וזה, ויש לו את זה. הוא גם מהיר, דרך אגב, יכול להיות שהוא לא מהיר כמו שחקנים אחרים מוכרים, מהירים מהליגה האנגלית, אבל זה מספיק כדי לייצר, כי הוא מאוד חד. הוא מצליח כמובן להשתחרר ממצבים קשים ולייצר, זה הדבר חשוב, ואתה צריך להסתכל על הסטטיסטיקות. בינתיים הסטטיסטיקות מצוינות, ואין לי ספק שהוא יקבל עכשיו הזדמנות לפתוח בהרכב, ולהראות מה הוא יכול, אבל אנחנו יודעים שהוא מסוגל גם להכין שערים וגם להפקיע שערים, כן? ואני מאוד מקווה בשבילו שהוא יסיים את הקריירה שלו באנגליה. בשבילו זה, אני בטוח שזה היה חלום להגיע לפה, ולפי דעתי מתאים, ויש לו את היכולות האלו.
זהו, אז כבר אנחנו קוראים שאפילו טוטנאם מביע עניין, והשאלה שלי אליך הראשונה היא גם בהיבט של מי שהיה שם, גם בטוטנאם אגב, אבל גם כסוכן שחקנים. הרי הסיטואציה שם היא די מעניינת, כי הוא חוזר בעיקרון לשחטר בסוף העונה, ואז יצטרך מישהו לקנות אותו, אם זה פעולם או קבוצה יותר גדולה. מה אתה חושב שיקרה?
אני לא כל כך מעורה לגבי השאלה, אם זו הייתה שאלה עם אופציה לקנייה, וכנראה שלא, לפי מה שאני
נכון.
קורא.
נכון, זו השאלה כפויה, כי כשחתר לא הייתה יכולה להחזיק אותו בסיטואציה המלחמתית שם.
כן, אבל בשביל שחטיאר זה דבר מצוין, שהיא נתנה את השחקן בהשאלה ללא אופציית קנייה, ומבחינתה היא היום במצב הרבה יותר טוב. זה גם טוב לה וזה גם טוב למנור, אבל אני חושב שפולם זה קבוצה מאוד מתאימה למנור. הדבר החשוב שהוא מגיע לקבוצה ששם הוא כבר מקבל הזדמנות, הוכיח, ואני מאמין ששם הוא יכול להיות שחקן הרכב קבוע. אז אני מאמין שהוא גם בתוכו רוצה להישאר בפולם, ולפולם יש את היכולות גם כן לגמור את העסקה.
אז אם הוא שואל אותך, אם אתה שואל אותך, היית אומר לו, תמשיך בפולם, אל תקפוץ את המדרגה לכאורה לטוטנאם, שהוא מועדון יותר גדול, אם וכאשר זה על הפרק.
בהחלט.
טוב, אתה התחלת בהכי גדול, בליברפול, ואז טוטנאם וווטפורד, את כל הרמות של הכדורגל האנגלי חווית. מה תקרא את הזכוכית שלו לדעתך בכדורגל האנגלי? הוא יכול להיות שחקן מרכזי בפרמייר ליג, או שלא צריך להגזים?
כל שחקן שמגיע לזה, כרגע לא, אתה יודע, בפרמייר ליג, אז נכון שאם אתה נמצא, הקפיצת מדרגה אולי זה בקבוצות בין השעה הגדולות, שחקות תמיד על הצ'אמפיון ליג, או לזכות
הם עוד עלולים להגיע אפולם, אפילו לאירופה, אולי אפילו צ'אמפיונס, עוד יש להם סיכוי.
זה גם אפשרי, זה גם אפשרי, אבל אני, אם זה פולם או אסטון וילה או כל קבוצה אחרת, זה פחות או יותר אותו דבר. אני חושב שמבחינתו, זה שהוא כבר עשה אימפקט, וארבע משחקים האלו האחרונים שהוא שיחק והפקיע בהם, זה דבר מצוין מבחינתו, כן? כי הדבר הכי חשוב שהוא ישחק בכל משחק. ואני מאמין שהוא יכול להישאר פה ולעשות כל הקריירה שלו באנגליה.
כן, כן, הוא אמר בהחלט בעבר שזה החלום שלו להיות בליגה האנגלית, והוא הגשים אותו בשלב יחסית מוקדם, והוא בא כבר עם ניסיון מהצ'אמפיונס ליג, עם שחטור וכו'. בוא נשאל אותך כמה מילים על ליברפול, המועדון שעשית בו כל כך הרבה דברים יפים ולקחת אליפות, ומשנה לא, בכלל לא בכיוון. מה קרה שם לקסם של קלופ?
קודם כל זה דבר שיכול לקרות לכל קבוצה גדולה, אם זה באנגליה ואם זה בכל מדינה אחרת, בליגה גדולה או בליגה קטנה. אז ליברפול תלה שליטה בשנים האחרונות, שליטה חזקה ביותר, וזה קורה מדי פעם, עונה אחת, חצי עונה, בינתיים זה נראה כחצי עונה עדיין לא טובה. אני לא חושב שליברפול עדיין אמרה את המילה האחרונה שלה, אין לי ספק ש המאבק של ארבע מקומות הראשונים עדיין אפשר לכלול בו את ליברפול, כן? כי לפי דעתי חוץ מארסנל, מנצ'סטר סיטי, אולי מנצ'סטר יונייטד, יש שם עוד מקום ל3-4 קבוצות שמתמודדות עליו, וליברפול בתוכם, ואני לא אתפלא אם ליברפול בסוף יסיימו במקום הרביעי, אבל זה קורה, זה דברים שקורים. מבחינת חומר השחקנים הוא לא השתנה. יש לפעמים מצב כזה שזה גם אלמנט של חוסר מזל, של פציעות, של כל מיני דברים שקורים לקבוצה גדולה. המבחן מבחינתם זה לראות אם הם חוזרים לעצמם יותר בעונה הבאה, כמובן. אין לי ספק שהם עשו קצת שינויים.
לא בעמדת המאמן, אבל
שוב, דבר שקורה.
כן, לא בעמדת המאמן, נכון? קלופ צפוי להמשיך ממה שאנחנו מבינים.
זה גם יכול להיות, אבל לפי דעתי לפי דעתי ליברפול יחזרו להיות ליברפול. זה דברים שקרו לכל הקבוצות הכי גדולות.
כן, אולי בעיקר ביום ראשון, יש להם את מנצ'סטר יונייטד, ניצחון שם, פתאום אנחנו מדברים אחרת, כרגע הם במקום השישי, אותו דבר כמו פולהאם, 39 נקודות. רוני, המון תודה.
זה משחק פתוח לגמרי, לפי דעתי, שגם ליברפול מסוגלת לנצח בו, למרות שמנצ'סטר יונייטד בכושר מצוין.
רוני רוזנטל, המון תודה, תמיד תענוג לשוחח איתך.
תודה.
ופולהאם תשחק ביום שני מול ברנטפורד, נראה אם מנור סולומון ימשיך בכושר המופלא שלו. מהליגה האנגלית לליגה שלנו, גם זה קורה ביום שני, משחק חשוב ביותר, לא רק בהיבט היוקרתי, הדרבי החיפני, מכבי חיפה מול הפועל חיפה. מכבי חיפה כמובן ראשונה בטבלה עם 56 נקודות, 4 נקודות יותר מהפועל באר שבע ו5 נקודות יותר מכבי תל אביב, זה חשוב לה במאבק האליפות, אבל מי שנאבקת על כניסה לפלייאוף, הפועל חיפה, שכרגע במקום השמיני, מרחק 3 נקודות מהמקום השישי שם נמצאת מועדון ספורט אשדוד. ואיתנו הבעלים של הפועל חיפה, יואב קאץ, שלום.
שלום וברכה.
דרבי, אוטוטו, איך התחושות שלך לקראת הדרבי, שזה לא רק יוקרה הפעם, זה גם חשוב מאוד במאבק על הפלייאוף מבחינתכם.
אני מאוד אוהב את הדרבי, זה החגיגה הכי גדולה בחיפה, זה המאורע החברתי הכי גדול בחיפה כל שנה, ואני תמיד מאוד אופטימי גם בדרבי. התוצאות שלנו בשנים האחרונות, חוץ מהשנה האחרונה, לא היו דווקא טובות, אני אופטימי לגבי התוצאות השנה.
אבל יש את הלחץ הנוסף, כי זו למעשה ההזדמנות האחרונה אולי אפילו להיכנס להידחק לפלי אוף, כי יש קבוצות מעליכם.
יש קבוצות מעלינו, זה יהיה מאוד קשה, אני מאמין שעם קצת מזל נוכל לעשות את זה, ו-I'm looking forward to it.
טוב, מזל, קיבלתם את העגלה הכי קשה, אולי בעצם לא, מכבי חיפה לא בכושר מי יודע כמה.
מכבי חיפה היא תמיד קבוצה טובה, כשהיא בכושר מי יודע למה, וכשהיא לא בכושר, תמיד היא קבוצה טובה.
תגיד, איך אתה עד עכשיו מרוצה מהתקופה של רוני לוי? בסוף סימנת לו פלייאוף עליון, אני מניח, כמטרה, וזה, בוא נגיד, יותר סיכויים שלא יהיה מאשר כן יהיה.
אני מקווה שכן יהיה. רוני לוי עושה עבודה פנטסטית.
הוא עשה גם איזשהו דבר מאוד מעניין במשחק האחרון, עם החילוף של 3 שחקנים בכירים כבר במחצית הראשונה בשלב מוקדם, שחקנים שאתה יודע, לא היית מצפה שייצאו בשלב כזה של המשחק. איך ראית את זה? כי זה עבד, מבחן התוצאה עבד.
זה די אומץ לעשות מה שהוא עשה, זה די גם סיכון מסוים, והוא הצליח בזה, ואני שמח שהוא הצליח.
אני מניח שישבת והסתכלת ואמרת מה הוא עושה, ואז אמרת יופי, בסופו של דבר, לא? זה ככה היה?
לא אמרתי מה הוא עושה, אני די, אני חושב שאני די מכיר אותו, והוא בן אדם מאוד מאוד שקול, הוא לא בן אדם שעושה דברים לא שקולים, והיה מהלך, בוא נגיד, הייתה הפתעה המהלך הזה.
תורג'מן, ממן, מלול, השלישייה שאתה רץ איתם כבר שנים ארוכות, והם הבסיס של הקבוצה הזאת, והם במחצית הראשונה כבר יוצאים החוצה.
והם עדיין הבסיס של הקבוצה, זה שבמשחק אחד זה לא הצליח, אולי המערך לא הצליח, הם עדיין הבסיס של הקבוצה, וה-three great guys, three great players, ואני בטוח שהם ימשיכו איתנו.
לא נזקקת לשיחות הרגעה, אתה אומר, אחרי המהלך הזה.
אני, לא. אני חשבתי, אבל לא נזקקתי. לא, just kidding.
כן. טוב, אז אם אני מבין נכון את הרוח שלך, ככה אתה אופטימי לגמרי שאתה עוד משיג פלייאוף עליון.
אני אופטימי שנוכל להתגבר על מכבי חיפה, ואני אופטימי שנגיע לפלייאוף עליון, כן.
יואב קץ, בעלי הפועל חיפה, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
זה המשחק המרכזי של המחזור ה-25, אנחנו בעצם שני מחזורים לפלייאוף, אז גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה כבר ביום שני ידעו מה עשו היריבות שלהם, מכבי חיפה כמובן עם היריבות למאבק האליפות, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים בשבת, גם הפועל באר שבע מתארחת אצל חדרה, והפועל חיפה עם היריבות האחרות שלה על הכרטיסים לפלייאוף העליון. עכשיו אנחנו עם המאבק על הכרטיס בגביע האתגר, האירופי, גמר היסטורי בכדורעף למכבי תל אביב, התארך את המשחק הראשון ביום ראשון מול אולימפיאקוס היוונית שתגיע מחר ארצה. אסף ליבר, יושב ראש מכבי תל אביב כדורעף איתנו, שלום אסף.
היי ליאן, מה שלומך?
קודם כל מגיע לכם מברוק, כי גם זכיתם בגביע המדינה בשבוע נכון? הזה, זה שבוע מיוחד.
עוברים מאירוע לאירוע.
כן, אבל עם כל הכבוד לגביע, זה כבר התשיעי שלכם, נכון? של מכבי תל אביב כדורעף. גביע אתגר אין לכם, גביע אתגר אירופי, זה המפעל השלישי בחשיבותו באירופה, אתם מאחרים אימפריית כדורף אולימפיאקוס היוונית. קודם כל, המשחק התקיים, כי שמענו איומים שאין לכם כסף להבטחה, ואם לא יהיה משחק, אם לא יעזרו לכם מהמדינה.
הכל מטופל ברמת האגודה, אני בטוח שיהיה משחק, ואנחנו מתמקדים באיך לנצח אותו, שזה מה שבאמת חשוב.
אחד האלמנטים זה הקהל, ואגב, המשחק הגומלין ביוון אמור להיות בכלל השלום והאחווה, באולם המדהים הזה, נכון? של כן. אולימפיאקוס, ושם יהיה בטח גם נוכחות קהל. אז קודם כל, נמכרו כל הכרטיסים למשחק פה, שיהיה בחל שלמה, בדרייב-אין בתל אביב ביום ראשון?
נמכרו כולם, ויש עוד הרבה שמחפשים פתרונות שלצערי אין איך לתת להם, כי הביקוש היה בערך פי 4, 5 או 6 מהכמות.
אז למה לא עשיתם ביד אליהו? לא היה אפשר?
בלתי אפשרי, לא ניכנס לזה כרגע, אבל גם לוגיסטית, גם תאריכים, גם לחטוב בפרקט. אם היה אפשר, היינו עושים את זה.
אז בערך 3,000 איש יהיו בעסקו לראות את המשחק שלכם מול אולימפיאקוס, אני מבין.
כן.
טוב, תן לנו קצת פרספקטיבה. אולימפיאקוס, 30 תארי אליפות ביוון, ו-16 גביעים, הם כאילו המקבילה אולי קצת של מכבי תל אביב, אבל זו קבוצה איכותית ביותר, נכון? לא, זה לא רק זה שהם הגיעו לגמר, הם פייבוריטים.
קבוצה מאוד איכותית, זה פייבוריטים באופן ברור, גם ברמה התקציבית הם עולים עלינו בכמה דרגות, שם כמה שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהליגה היוונית אפשר להגיד קטנה עליהם, אבל המשותף הוא שכולם פחות או יותר בסוף קריירה, שחקנים בגילי ה-35 פלוס, ואני מקווה שנדע לנצל את זה.
מה יש לנו למכור כמכבי תל אביב במקרה הזה מול האימפריה הזו?
קודם כל קבוצה, נשמה, הגנה, והרבה הרבה קהל שדוחף אותנו. אני כן מאמין שיש לנו סיכוי לעשות פה משהו מיוחד. יש נקודות תורפה לאולימפיאקוס שננסה ללחוץ עליהם, ואנחנו אופטימיים.
זה גם כמו בשיטת בית חוץ, אסף, כלומר, חשוב גם התוצאה, לא רק לנצח את המשחק, כלומר, לנצח כמה שיותר מערכות, 3-0, ולא לצאת לשם עם איזשהו מקדם.
3-0, 3-1 זה התוצאה שכמובן מכוונים עליה, שיהיה מאוד קשה להגיע, אבל זאת הכוונה, ואם אתה יוצא עם זה, אז באמת אתה עם סיכוי אמיתי ללכת עד הסוף, שאני מקווה שזה מה שיהיה.
נאחל לכם בהצלחה, נעקוב בעניין. אסף ליבר, יושב ראש מכבי תל אביב בכדורעף מול אולימפיאקוס, גמר גביע האתגר ביום ראשון. הצלחה.
תודה רבה.
דרך 22 צפונה, עמוסה ממחלף עת הדרום עד מחלף קרי נאמן. דרך 5 מזרחה, עמוסה מגלילות עד מחלף ירקון. דיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 ובאתר שלנו. כאן ספורט עם עוד משימות אירופיות ישראליות. הערב זו אליצור עמלה בכדורסל האנשים שתתמודד באיטליה מול ונציה. זה קורה ב8:30, משחק הגומלין ברבע גמר היורו-קאפ. יש יתרון לליצור עמלה של 5 נקודות מהמשחק הראשון, והיא תנסה להפיל לחצי הגמר. ומוקדם יותר שוחחה איתנו שירה עליון, מאמנת אליצור עמלה.
אהלן, מה העניינים?
איך התחושות באיטליה לקראת המשימה הגדולה?
התחושות הן תחושות של דריכות בעיקר, תחושות של התרגשות. משחק מאוד מאוד גדול בשבילנו. אנחנו לא לוקחים את המעמד הזה כמובן מאליו, זה משהו מדהים שעשינו השנה שהגענו למשחק הזה, לרבע גמר, ואם אנחנו ננצח היום, נפסיד עד 4 נקודות, אנחנו יכולים לעשות באמת דבר ענק בשביל המועדון שלנו, ולעלות לחצי גמר, שזה דבר מדהים.
זהו, 5 נקודות יתרון מהמשחק הראשון, זה קצת טריקי, כי מצד אחד ניצחתן, מצד שני זה לא מספיק. כלומר, זה לא נותן את המרווח ביטחון ממש.
אני מסכימה איתך, אני לא חושבת שצריך להתייחס בכלל להפרש, כי זה מחיק בשני פוזשנים. ידוע גם שוונציה היא קבוצה שמוחקת הפרשים, במשחק הקודם, בשלב הקודם הם הפסידו בחוץ 15 וניצחו 17, ובשלב הלפני זה הם הפסידו 6 וניצחו 20 בבית. היא קבוצה מאוד ביתית, היא קבוצה מאוד חזקה, עם הרבה יתרונות. אנחנו נצטרך לשחק על גבול המושלם כדי לעשות פה תוצאה טובה. אבל אתה יודע, הכל אפשרי בכדורסל. אני מקווה לטוב.
כן, הם הכיבו לנו כבר לישראלים, אני מתכוון, בסיבוב הקודם עם חולון, ממש על הקסקס.
כן, אין ספק שהיה משחק מאוד מעניין. תשמע, ונציה זה קבוצה עם מסורת, זה קבוצה שעשתה ב5 שנים האחרונות גמר יורו-קאפ שנה אחרי שנה, לקחה את הגמר יורו-קאפ לפני 2. קבוצה חזקה, בקיצור.
מה לגבי הסגל שלך? הוא מלא לחלוטין, כולן קשירות, מגיעות בשיא הכוח והמוטיבציה?
זה נראה היום, איך נגיע, אני מקווה שטוב. כן, אנחנו בריאות. אנחנו, אתה יודע, יש משחקים שצריך לשים הכל בצד ולהתרכז, לתת את כל כולך, וזה אחד מאותם הרגעים שאתה מגיע בתקווה ובשאיפה, שהכל יתחבר ביחד ויתנקז באמת ל-40 דקות של דריכות. אני מקווה שיהיה בסדר.
הקפטנית עדן רוטברג כשירה, פציעות אחרות?
עדן סוף סוף חזרה אלינו השבוע, שיחקה משחק ראשון, אנחנו באמת ניסינו להחזיר אותה בהדרגה, כי חודש היא הייתה בחוץ, גם בשביל הבריאות שלה, וגם בשביל, אתה יודע, שתיכנס לעניינים ולא בבום, אנחנו שילבנו אותה ככה במשחק מול ירושלים, היא הייתה בסדר גמור, אבל אתה יודע, היא עדיין, אפילו היא אמרה שהיה קצת, היה לה בעיה עם האוויר. אני מקווה שהיא תיכנס טוב למשחק, היא חלק מאוד חשוב אצלנו, היא מאוד דומיננטית אצלנו, והיא נותנת לנו הרבה בצדי המגרש, וגם באספקט של האישיות שלה. היא חשובה מאוד, אין ספק.
אפרופו החלקים החשובים, שלטתם בצבע, שקירה אוסטין, 29 נקודות, 16 כדורים חוזרים במשחק הראשון, זה המתכון שאנחנו גם הולכים לראות הפעם, שחקנית צבע חזקה שזה החוזקה שלכן, או שלאו דווקא?
אני חושבת ששקירה היא באמת חלק מאוד משמעותי אצלנו בהתקפה, אבל אני מניחה שבצד השני הוונציות עשו את השיעורי בית שלהם, ואנחנו נתקל בשמירה מאוד מאוד חזקה בצבע. אנחנו נצטרך לשלב ולאזן בין המשחק חוץ לבין המשחק פנים, ואתה יודע, במשחקים כאלו פעם שחקנית כזאת מתעלה, פעם שחקנית אחרת מתעלה, אם אנחנו נצליח באמת לחבר 3-4 שחקניות שיתעלו היום ויציגו כדורסל גם ברמה האישית, כדורסל טוב, אני מקווה שבאמת נוכל לעבור את המשחק הזה.
אגב, אתה לקווים? כי הוא חג במשחק קודם, איך זה עובד? או שהכל בסדר?
הצלחתי להחזיק מעמד עד 30 שניות לסיום, 30 שניות לסיום קיבלתי טכנית שנייה, אבל כן, זה משחק חדש, הכל חדש, אנחנו לא רוצים להתייחס לשופטים, הם לא חלק מהאנרגיה שלנו, יש לנו דברים שאנחנו, יש לנו שליטה עליהם, ובזה נתמקד, נצטרך להתעלות גם מעבר לזה.
הלוואי שנסמן חצי גמר יורוקאפ אחרי הערב הזה, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
ליצור רמלה מול ונציה, 8.5 באיטליה, יתרון 5 נקודות לרמלה מהמשחק הראשון, בדרך אולי לחצי גמר יורוקאפ, הלוואי. מי שבדרך לעוד עונה באפול ירושלים, קבוצת הגברים בכדורסל, הוא אלכסנדר ג'יקיץ' המאמן, שמעריך היום את חוזהו בעונה עם אופציה לעונה נוספת, הרלה וייסברג, פרשננו, שלום הרלה.
אהלן, ליאן.
רצו בירושלים, ג'יקיץ' גם רצה כנראה, כי זה הסתדר וזה משדר יציבות.
כן, וזה, האמת שהמהלך הזה החל לרקם עוד לפני הזכייה בגביע המדינה. ולג'יקיץ' באופן עקרוני היה חוזה גם לעונה הבאה, פשוט עם אופציית יציאה של שני הצדדים בקיץ, אז בירושלים אמרו, בואו נבטל, נבטל מראש על התענוג של חוסר הוודאות, פנו אליו, פתחו בעצם את החוזה, ואז יש חוזה מובטח לעונה הבאה, עם אופציה לעונה שלישית, לעונת 24-25, ובאמת כל הצדדים פה מרוצים, גם ג'יקיץ' מוצא לעצמו מועדון שבו הוא הסמכות המקצועית העליונה, מקבל באמת גיבוי מוחלט ויד חופשית. וגם הפועל ירושלים, שבעצם מאז שעודד קטש עזב אותה לפני שנתיים, בשנתיים האלה עברו אצל 5 מאמנים שונים, לא הצליחה כל כך למצוא את הדרך, וברגע שג'יקיץ' הגיע, ובאמת עם הכתפיים הרחבות שלו, לקח את העסק על עצמו, וזה התחבר וזה עבד, אז ההמשכיות כאן היא חשובה, ועושה כאן צעד חשוב מאוד לגבי העתיד הקרוב שלה.
כן, ביום שבת יש גם משחק מסקרן מול הפועל תל אביב, משחק חוץ בליגה, כך שזה צריך להיות מעניין במיוחד. בוא נדלג למכבי תל אביב, שחוזרת היום ליורוליג, באופן די חריג היה לה גם זמן לנוח, אבל מונקו במשחק חוץ זו יריבה קשה.
כן, דיברנו על, לא מעט על בעיית משחקי החוץ של מכבי תל אביב, אז הערב יש לה משחק קל. למה משחק קל? כי בניגוד להמון משחקים שלא רק מכבי, בכלל קבוצות ביורוליג מגיעות עם הרבה לחץ, ואנחנו נשאל לחץ הזה לא תמיד משפיע לחיוב, ראינו את זה במשחקי הבית, בהפסד לכוכב האדום, בניצחון בקושי על ביירן. מכבי תל אביב מגיעה הערב למשחק שיש באיזשהו מקום משחק בונוס, אם היא תנצח בו, היא עושה צעד אדיר לעבר הפלייאוף, ולא רק לעבר הפלייאוף, אלא גם כנראה מעבר למקום השמיני. והיא מפסידה, אז לא נעים, אבל לא משהו שלא צפו אותו מראש. יהיה פה קרב בין שניים הקווים האחוריים הכי טובים ביורוליג. מכבי תל אביב יש לה את לורנזו בראון ווייד בולדווין, שחלקו 42 נקודות בניצחון על ביירן בשבוע שעבר. למונקו יש מפלצת תלת ראשית, זה מייק ג'יימס, ג'ורדן לויד, אליו קובו, שבאמת בכל ערב נתון כל אחד מהם יכול להתפוצץ גם עם 30 נקודות. משחק מעניין, משחק מעניין מאוד.
כן, מונקו מקום חמישי בטבלה, 15-10 מאזן חיובי, מכבי 13-12 במקום השמיני, וכמובן המטרה היא שמינייה כדי להמשיך גם לשלב הבא. הרלה וייסברג, וואלה ספורט, פרשננו, תודה.
תודה רבה, ביי ביי.
עכשיו אנחנו רוצים לחזור ולעסוק בענייני הפועל תל אביב. פתחנו עם זה את התוכנית, זה הסיפור המרכזי אולי של השבוע, בטח של התקופה האחרונה, עברת הבעלות או זכויות הניהול של הפועל תל אביב לידי קבוצת מינצברג, האחי מינצברג, ועם שורה ארוכה ארוכה באמת של תומכים נוספים. בוא נשמע עוד דברים של דיוויד מינצברג היום במסיבת העיתונאים, דברים שהוא אמר על ההמשך של הפועל תל אביב. דיוויד מינצברג, אחד הבעלים החדשים.
Raised millions of dollars and will invest millions of dollars. Right now we have to figure out how much is going to go to paying off old debts and how much we can invest in the future right away. We want to bring a bigger team, bigger resources, so we can really make those plans for the future. We have to make good decisions, but first we need to build the systems.
כן, אז מינצברג מדבר על להביא מיליוני דולרים רבים, ושתוך כדי יגייסו עוד, הם עוד צריכים לברר מה היקף החובות כנראה, ולחסות חלק, ובהתאם לכך גם את ההשקעה העתידית. נדב צנציפר, וויינט ידיעות אחרונות איתנו, אהלן נדב.
אהלן.
היית במסיבת העיתונאים, ראית מקרוב את מינצברג היום. איך אתה מתרשם מכל הקומפלקס הזה? ההודעה שבה קיבלנו את הידיעה על העברת הבעלות, כללה רשימה ארוכה ארוכה של אנשים שחברים בפורום הזה. מעניין איך זה יעבוד.
כן, בגדול, אני רוצה להסביר לכם שזה סוג של קבוצת השקעה בעצם, שקיבלה את האישור של המוסד לניירות ערך בארצות הברית, ואלו בעצם אותם משקיעים, שהשקיעו גם במועדון האנגלי בפלמות, לרכוש את המועדון, זאת אומרת, הם גם נבדקו ונחשפו בפני ההתאחדות האנגלית. בגדול זה פורמט כזה של משקיעים, יש את מייקל ודייוויד מינצברג, שהם יהיו בפרונט, הם מה שנקרא במודל האמריקאי שמציגים, הם יהיו המנג'רים בעצם, לאו דווקא מקצועיים, המנג'ר המקצועי זה ניק המונד, אבל יש את המשקיעים, אתמול הוצגו בפני הוועדה להעברת זכויות ניהול, 550 מיליון דולר, זה העון האישי של אותם 30 משקיעים, ובעצם הם רוצים להקים איזשהו סוג של רשת של מועדונים, גם הפועל תל אביב, גם פלימות, גם עוד מועדונים כל אחרים, אבל בשלב הזה הם מגיעים להפועל תל אביב. השאלה באמת, כמו שאתה שואל, יאן, האם תראה, זה רק כמו אוטופיה, הניהול, הפורמטים, הסטנדרטים.
האם זה מתאים לישראל?
בדיוק. האם הישראל, שבסופו של דבר זה שוק מאוד מאוד קטן בעולם וכולי, האם זה משהו שיכול להניב? כי תראה, אמריקנים, הם לא גדלו לא על משה סיני ולא על שיי פגנבוים, והם לא קנו לחמניות ונשיקה צרפתית. הם בשורה התחתונה רוצים לעשות ביזנס. הם רוצים להשביח את המוצר ויותר מוכר למכור אותו.
למרות שבמסיבת העיתונאים הזנתי ומינצברג דיבר על כמה זה חשוב להביא דווקא בתקופה הזאת, אפרופו המצב במדינה, השקעות של אנשים ותרבות ולחבר גם יהודים וערבים שזה קורה בפועל תל אביב, הוא דיבר על הרבה דברים שהם לאו דווקא ביזנס. השאלה אם זה רק כסות או שזה באמת גם חלק מהעניין.
אני לא מאמין שהוא בא לי, קודם כל, אתה יודע, המסע ומתן החל עוד לפני שבכלל היו בחירות, זאת אומרת כל הסיפור של הרפורמה המשפטית לא ממש הייתה באזור, אבל ולכן אני רואה זה כן כסות. בנושא הזה לפחות, אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שבסך הכל מדובר במשהו שאנחנו לא מכירים בתרבות הכדורגל הישראלי, את הסטנדרטים הניהולים. בכל זאת מדובר באיש ששתל את הזרעים באליפות של מילווקי, והיה סמנכ"ל בדיטרויט פיסטונס, משם בעצם הגיע החיבור. בסופו של דבר מי שהביא את החיבור הזה להפועל תל אביב זה דני אבדיה, כי ברגע שדני אבדיה היה מועמד להגיע לדיטרויט פיסטונס, שם נוצר חיבור של מתן סימנטוב, שזה הסוכן שלו.
הסוכן שעכשיו אתה עושה לי סדר, הוא השדכן, מה שנקרא. הסוכן של דני.
הוא השדכן, בדיוק. בדיוק. קוראים לו מתן סימנטוב. הוא מתחבר וחובר, והופך להיות חבר מאוד קרוב, של אותו דיוויד מינצברג, שהוא בעצם מייצג את דיטרויט פיסטונס, בכל מה שקשור לדראפט, שבו נבחר דני בסופו של דבר על ידי וושינגטון. ושם בעצם בדיעבד מתחילה להירקם,
הפועל תל
אביב החדשה.
טוב, זה יקרה, הם מתחילים לעבוד מעכשיו, הוא גם אמר שהם זרזו את התהליך כדי להתחיל מעכשיו ולבוא עם איזשהו פור לעונה הבאה. יהיה מאמן זר מן הסתם, זה לא יהיה חיים סילבס. יהיה מנג'ר, הזכרת את השם ניק המונד.
יכול שיהיה רנמן שימון אגב, אבל אוקיי.
מעניין, מעניין. אבל ניק, הזכרת ניק המונד שיהיה יועץ מקצועי, אבל בחול, הוא אמר, הוא לא יגיע ארצה, הוא לא יגור פה, ויהיה בחור בשם חן סול, שיהיה סוג של מנג'ר מקומי, בחור שעובד במחלקת הסקאוט של הפועל תל אביב, נכון?
נכון, נכון. הוא נותן שם כל כך הרבה שבחים לחן סול. תשמע, אני סקר את הפועל תל אביב רק 25 שנה. אני לא נתקלתי בחן סול, למרות שהיום אחרי שהוא הזכיר את השמות וכולי, אז בדקתי ואמרו לי שהוא אנליסט, אנליסט ואיש וידאו ובן אדם מאוד יסודי ומעמיק, אבל מי שהולך להיות, כמו שאמרת, זה ניק המון, זה מי שהיה בעבר שוער של ארסנל, אבל בעיקר מנהל מקצועי של רידינג הבריטית, ואחר כך עושה חייל גם בסלטיק וגם בניוקאסל הנוכחית, זאת אומרת הוא איש מקצוע באמת מהרמות הגבוהות ביותר, אבל מחר והוא לא יגיע לכאן בכל פעם, אז חן סול בעצם יהיה סוג של העיניים שלו.
מעניין.
והוא נכנס למשבצת של עומר בוקסנבוים בעצם.
טוב, נראה איך הקומפלקס הזה יבוא לידי ביטוי, החל מחודש יוני, אולי עוד לפני כן, גם ברכישות כאלה ואחרות. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לגבי פרסום שלך הבוקר בוויינט ידיעות אחרונות, נדב, לגבי אפשרות שאירן זהבי בכל זאת יחזור לנבחרת ישראל. עד כמה אנחנו קרובים לרגע הזה, ועד כמה יש אפשר, כי אני, היינו יחד במפגש הזה עם עיתונאים של בנבחרת, ושם זה נראה שאין שום התקפלות, לא של יוסי בניון, לא של חזן. אירן רוצה הדלת פתוחה, אבל הדלת פתוחה לחדר זוגי.
נכון. אז כמו שאתה אומר, אז פרסמנו באמת בידיעות אחרונות גם את הסיפור הזה של הפגישה של שינו זוארץ, שזה יושב ראש התאחדות שמגיע לביתו הפרטי של אירן זהבי, זה איזושהי פרקטיקה לא מוכרת לנו בכדורגל הישראלי, ויוסי בניון, כמו שאתה שמעת על יאן ובמוזניך, לא מתכוון להתקפל, ולכן יש כרגע לחץ גדול מצד מקורבים, הכי מקורבים לאירן זהבי, שבסופו של דבר הוא יקבל את ההחלטה, האם נחזור לנבחרת או לא, הם מדברים על סיכויים גבוהים, זה אומר בעצם שאירן זהבי, יש עכשיו שני משחקים, קוסובו ושווייץ, בהמשך החודש הזה, זה אומר שאירן זהבי צריך לשבת בחדר זוגי, בסופו של דבר אירן זהבי יישב בבית, יצטרך לקבל החלטה לבד, האם הוא מאמין שרוצים אותו, כמה רוצים אותו וכולי, עד שבסופו של דבר יקבל את ההחלטה האם נחזור לנבחרת או לא, המקורבים אליו טוענים שהסיכויים גבוהים.
יפה, מעניין, נמשיך לעסוק בזה, למרות שיש כאלה שאומרים שצריך להתקדם, זהבי תמיד מעניין.
נכון.
תודה רבה, נדב צנציפר, וויינט ידיעות אחרונות.
תודה חברים, שבת שלום לכולם, ביי ביי.
ועוד בהמשך ענייני הפועל תל אביב, ובעיתוי די מושלם, יוצא שיר חדש לכבוד 100 שנים למועדון. אגב, הבעלים אמרו שהם יעשו חגיגה גדולה לכבוד 100 השנים, אז אולי הם גם ישמיעו את השיר, ויוצר השיר, רועי לבס, שהוא עד הפועל תל אביב איתנו, שלום.
אהלן, מה קורה?
בסדר, רועי, אז תכף נסיים את התוכנית שלנו עם השיר הזה שלך, ניתן לו את הבמה. אבל קודם, איך אתה רואה כאוהד צרוף של הפועל תל אביב את כל ההתרחשויות ב-24 שעות האחרונות, ובכלל הבעלות החדשה?
קודם כל, אתה יודע, אני חושב שזה אירוע קוסמי כמעט, כי היום לפני 100 שנים, ממש היום, מועדון הפועל תל אביב הוקם בשכונת נווה שאנן, ואיכשהו יצא אתה יודע, עברנו שנים באמת מורכבות. אני הייתי מנוי בלאומית, מצאתי את עצמי באמת, ואני מתנצל, אבל בחורי תחת. ובסופו של דבר, אתה יודע, לקבל איזה מין צורה כזאת, כולנו קצת סקפטים, מטבענו, וכבר עברנו כל כך הרבה, אתה יודע, הגיע משיח אחרי משיח. אבל זה נראה כמו משהו אחר, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים.
השאלה אם זה, אתה יודע, מודל שיכול לשרוד, כי האמריקאים מדברים על משהו ארוך טווח, שלא עם איזו השקעה, זה לא גולדר, אוקיי? זה לא יביא תוצאות אולי מיידיות. השאלה אם לקהל של הפועל תל אביב יש סבלנות לעוד משהו שימשך וימשך, בלי בהכרח תוצאות מיידיות.
אז תראה, אצלנו לא היה שום תהליך. כאילו כל שנה סיפרו על תהליך, ואז אחרי 3 חודשים פיתרו את כל הנוגעים בתהליך, והתחילו תהליך חדש. אז קודם כל, אם באמת אנחנו נוכל לראות איזושהי המשכיות, אתה מדבר פה על מועדון שהביא אלפי מנויים לליגה לאומית, שאנשים שממשיכים לקנות כרטיסים ולבוא שבוע אחרי שבוע, באמת גם לקבוצות שבלשון המעטה, מבחינה מקצועית, לא, אתה יודע, לא מלהיבות את העין. אני מצאתי את עצמי גם, אתה יודע, במסגרת העבודה על השיר עכשיו, לשיר המאה, הסתכלתי כזה קצת על העבר שלנו, ושמתי לב שיש תנודתיות מאוד גדולה בהפועל. היה לצד המון שנים גדולות, היה לנו גם את כל הטיולים בלאומית, והיה לנו, אתה יודע, על כל גיבור שהיה בהפועל, תמיד היה לך את הנבל הזה שעבר למכבי או לביתר אחר כך, באחד מהותנים בשידור, לא חשוב שמות. ובסופו של דבר, אתה יודע, אני חושב שאנחנו קצת גידלנו אור של פיל, כל האוהדים. אז אם עכשיו תיתן לנו עונה כזאת, אתה יודע, תן לנו אפילו ניצחון בדרבי אחד לשנתיים, שלוש כזה, זה כבר יתחיל, אתה יודע,
ברגל ימין.
כן, קצת צבע על חיי.
אז תן לנו ככה, לפני שאנחנו משמיעים את השיר וניפרד איתו מהמאזינים, על מה השיר מדבר וקצת על התהליך שלו?
אז בגדול, הפועל קיימת פה כבר תקופה, אני בן 30, הפועל קיימת פה הרבה לפניי, ובעצם אני תופס את המועדון, קבוצות כדורגל באופן גדלי, כאסופה של ציפורים ואתה יודע, וקהילה. אז ניסיתי לספר קצת את הסיפור של הפועל, באמת על כל המסעות שלנו באסיה ובאירופה, לצד כל טיולים בבית המשפט והטראומה של בית שאן, והיה כל כך הרבה שקרה במועדון הזה, ניסיתי באמת לחרוז לתוך קצת פחות משלוש דקות את כל האירוע הזה, לתת קריצות לשירים הקלאסיים שכבר כתבו לפניי.
איך השם? של השיר רק נאמר?
אהבה בת מאה, יש אותו בכל הפלטפורמות, וגם עשינו קליט מאוד יפה, באמת עם שערים כזה מאוד קלאסיים שאוהדים שלנו בחרו בכל...
אז רוצו ליוטיוב, אנחנו רוצים להספיק להשמיע, רואי לבס, יוצר השיר, רוצים להספיק להשמיע ככה לקראת סיום, אז נודה לך, שיהיה בהצלחה, להפועל, השיר.
תודה רבה, יאללה הפועל.
תודה. אז על רקע של השיר הזה, שמיד ייתן לו את הבמה, נודה פה לעוסקים במלאכה, למפיקה אורית שולץ, לטכנאים שמעון דוקרקר ומשה ליכטנשטיין, ליאן וילדאו, מודה לכם שהייתם איתנו בהזנה, תודה גם לאהוד כהן ומוקד התנועה. ביי ביי, סוף שבוע נעים.
מסוס חיי עולה למגרש, בכל פעם שהפועל שוב מחמיץ, אני מתאהב בך מחדש. 100 שנים וראינו לא מעט, כל יד שקיבלנו צבענו אדום, אירופה, אסיה, צפון ודרום, אוהב אותך בכל מקום. זאת אהבה בת מאה ואני שלך, גם כשאת כובשת, גם כשלא כל כך, אני איתך מושפלת, אני איתך גאה, אני איתך הפועל גם במאה הבאה. שנים של הלכת לבית ספר עם צעיף אדום, עצב שמחה אחרי אליפות או הפסד לשכנה, אני תמיד שם, זו הבטחה. זאת אהבה בת מאה ואני שלך, גם כשאת כובשת, גם כשלא כל כך, אני איתך מושפלת, אני איתך גאה, אני איתך הפועל גם במאה הבאה. לא תמיד היה טוב, היו גם ירידות, שרוכים, פירוק, פיו פיו, דמעות, תנין, בגידות, אכלנו טון אחרה, בית משפט ובית שען, גם זה מגדיר אותנו, גם אז אנחנו כאן. זאת אהבה בת מאה ואני שלך, גם כשאת כובשת, גם כשלא כל כך, אני איתך מושפלת, אני איתך גאה, הפועל גם במאה הבאה. זאת אהבה בת מאה ואני שלך, גם כשאת כובשת, גם כשלא כל כך, אני איתך מושפלת, אני איתך גאה, אני איתך הפועל גם במאה הבאה, אני איתך הפועל גם במאה הבאה.